שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פי ח' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה השמינית במילה גופה. זה דיון פנימי על משהו שהזכרנו בסוגיה הקודמת. שם ראינו ששמואל אמר והגמרא הבינה שכולם מסכימים איתו, שאם אדם לקח משהו מאומן בשביל לבדוק האם הוא רוצה לקנות אותו, אז הוא כבר בעצם קצת קנה אותו. לעניין זה שאם יקרה לזה משהו לפני שהוא מספיק להחזיר את זה למוכר, אם הוא לא רוצה את זה, אז הוא חייב באונצים. אז בדף הקודם ראינו את זה רק כתירוץ על שאלה ולא התעסקנו בזה, בדף הזה נעסוק בזה יותר בהרחבה. עכשיו קודם כל ננסה להבין מה בעצם קורה פה, למה הוא אחראי. יש בזה מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים אומרים שבאותו רגע שאתה הרמת משהו בשביל לבדוק אותו, כיוון שמדובר, כמו שעוד רגע נראה, בדבר שאתה יודע המחיר שלו, וגם אין לך הרבה מה לבדוק או להשוות, אם זה טוב, אתה תקנה אותו. כי מדובר בדבר שהמון רוצים לחטוף ולקנות אותו, כמו שרשב"א מביא מהגמרא בנדרים, ולכן אתה מרים בשביל לבדוק שהוא טוב, וברגע שהוא טוב אתה פשוט לוקח. אז אותה הרמה ראשונית, בעצם עשית אותה כמעשה קניין. רק אתה רוצה רק לראות שזה בסדר, ואם זה בסדר, אז באמת בדיעבד זה היה מעשה קניין. ולכן כבר מעכשיו כשרמת אתה אחראי כי קנית, רק זה קניין מיוחד כי אתה לא חייב להשאיר את זה אצלך כמו קניין רגיל, אלא אם אתה לא אוהב את זה אז אתה מחזיר את זה לקונה ואתה לא משלם לו. אבל אם אתה לא יכול להחזיר לו כי קרה משהו, כלומר קרה איזה אונס והחפץ נשבר, אז אתה חייב לשלם לקונה, כי כשזה נשבר זה היה שלך ואתה כבר התחייבת על זה כסף. אז זה הדין, וכמו שהרגע אמרנו, זה דווקא אם המחיר כבר ידוע לך. כלומר שהמוכר אמר, או שזה מחיר ידוע לכולם, אבל אם לא, אז ברור שלא היה לך גמירות דעת לקחת את זה. עכשיו, זה דעת רוב הראשונים. יש ראשונים, כמו רשב"ם כאן בפי ח', בניגוד למה שאומר בפי ז', ועוד כמה ראשונים שאומרים שאתה לא קונה את זה באותו זמן, אלא אתה רק נהיה שואל על החפץ. אבל כרגע נלך לפי הראשונים שאתה ממש קונה, רק שזה קניין מיוחד שאתה יכול גם להחזיר ואז לא תצטרך לשלם. אז כמו שאמרנו, זה דווקא עם המחיר ידוע. ועל זה הגמרא תביא עכשיו שני סיפורים. סיפור ראשון, 5 שורות לפני השורות הרחבות, אדם הלך לחנות בשר ולקח חתיכת בשר בשביל לבדוק, ובדיוק עבר איזה פרש וחטף לו את הבשר והלך. אז האם אותו מסכן שלקח את הבשר בשביל להסתכל, אחראי לשלם על מה שהפרש גזל לו? אז רבי ימר פסק בזה כמו שמואל. שאם מדובר שאותו אדם ידע את המחיר מראש, אז היה לו גמירות דעת והוא קנה את זה והוא אחראי לבשר כשהוא הרים אותו. זה סיפור ראשון. סיפור שני, בשורה הרחבה הראשונה, אדם הגיע לפום נהרה עם ארגז של דלועים. והוא הניח את זה ואמר מי רוצה דלת, ופתאום באו מלא אנשים ורצו לקנות דלת, אז כולם התחילו לחטוף לו, והוא פחד שאנשים ייקחו ולא ישלמו, ומרוב בעלה או עצבנות, הוא הקדיש הכל לשמיים. והשאלה היא האם ההקדש הזה חל? אז אמר רב כהנא, כמו שמואל, שאם המחיר היה ידוע להם, אז היה להם גמירות דעת כשהם הרימו, אז הם בעצם קנו את זה כשהם הרימו לבדוק את הדלת, ולכן כשהוא הקדיש זה כבר לא היה שלו בשביל להקדיש. ואדם לא יכול להקדיש דבר שלו שלו, וזה לא יהיה הקדש, אבל אם המחיר לא היה ידוע להם, אז לא היה להם גמירות דעת, ואז כשהוא הקדיש זה כן הקדש. ועכשיו אנחנו בשורה הרביעית מתחילת השורות הרחבות, מביאה הגמרא ברייתא שקשורה לדין של שמואל, אבל לא לגמרי. ומתוך הברייתא הזאת אנחנו נלמד גם הגבלה לדין של שמואל, שמאוד קשורה לימים שלנו, אני חושב. אומרת הברייתא, חבר שהלך לחנות ירקות של עם הארץ, חבר הכוונה היא אדם שמקפיד לא רק על תרומה גדולה אלא גם על מעשרות, ועם הארץ הכוונה היא לאדם שאנחנו מניחים שתרומה גדולה הוא כן מפריש, אבל המעשרות הוא לא. ולכן הירקות שלו נקראים דמי, וחברים לא היו אוכלים את זה בלי להפריש עוד פעם מעשרות. אז חבר הלך לחנות ירקות של עם הארץ, והוא מסתכל על ירקות. והוא מרים ירק ובודק והוא לא אוהב אותו והוא שם בצד, ומרים עוד אחד ובודק והוא לא אוהב אותו והוא שם בצד. אומרת הברייתא, אפילו שהוא עושה את זה כל היום כולו, הוא לא קנה עדיין אף אחד מהירקות. למה זה לא כמו הדין של שמואל? אז פה ברור שצריך לראות את הכוונה של האדם. כמו שאמרנו מקודם, הדין של שמואל רלוונטי בדבר שברור לנו שאם זה בסדר, אז הוא יקנה את זה. כלומר, אין לו הרבה מה להשוות ולהתלבט, אם זה לא שבור או לא פגום, הוא ייקח. אבל אם ניקח דוגמה למשל של אדם שהולך לחנות בגדים או לבחור נעליים, אז אין פה משהו שהוא יראה, ואם זה בסדר הוא ייקח. הוא רוצה לראות את מה הוא אוהב, הוא יראה בחנות הזאת, הוא ימדוד כמה, ילך לחנות אחרת. פה ברור שלא נאמר שברגע שהוא הרים, הוא יתחייב. כי אין לו שום כוונה לקנות עדיין, הוא רוצה עדיין להתלבט. אז אותו דבר, אותו אדם שהלך לחנות ירקות, הוא מסתכל ושם בצד, ומסתכל ושם בצד, והוא לא מתכוון לקנות, לכן הדין של שמואל לא שייך כאן. אז זה דבר אחד שלמדנו והוא מאוד חשוב. עכשיו ממשיכה הברייתא ואומרת, מכאן אנחנו כמו הרמב"ן, אם כשהוא הרים הוא לא הרים רק בשביל לבדוק ולהניח, אלא הרים בשביל שאם זה יהיה טוב הוא ייקח את זה כמו שמואל, אז באמת הוא קנה כמו שמואל. אבל לעניין מה הוא קנה? שמואל אמר שהוא קנה על עניין זה שהוא אחראי על אונצים. פה יש חידוש עוד יותר גדול. יש חזקה שחבר לא מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. כלומר, אם הגיע אליו דמי, הוא לא ימכור את הדמי הזה הלאה, אלא הוא יפריש ורק אז ייתן. זאת אומרת הברייתא, כיוון שהוא קנה, וזה על פי העיקרון של שמואל כנראה, אז אם הוא בכל זאת ירצה להחזיר למוכר, הוא חייב קודם כל להפריש מעשר, בשביל שלא יוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. כמובן, שאם הוא מפריש, אנחנו לא רוצים שהמוכר יפסיד מזה, אז הוא יחזיר למוכר את הפירות המופרשים, והוא ישלם לו את מה שהמוכר יפסיד מזה בכסף. אז עד כאן הברייתא. עכשיו שואלת הגמרא, שוב אנחנו כמו הרמב"ן, מילא תגיד את החידוש של שמואל, שהוא קונה את זה לעניין זה שהוא חייב באונסים. אבל הרי סוף סוף זה לא קניין ממש, כי זכותו גם להחזיר את זה. אז למה הברייתא אומרת שעל ידי אותו חצי קניין, הוא כבר מתחייב להפריש ולא להוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן? הרי הוא לא באמת קנה את זה סופית. עונה הגמרא, פה מדובר שהוא כן קנה את זה סופית. איך הוא קנה את זה סופית? כי פה אנחנו מדברים על אדם שנאמר עליו אומר אמת בלבבו, כמו רב ספרה, שעוד רגע נראה את הסיפור עליו, וברגע שהוא לוקח את זה ומתכוון לקנות, הוא לא מתכוון לחזור בו. ואז יש פה קניין גמור, ואם הוא רוצה להחזיר את זה, הוא צריך שהמוכר יסכים לקבל בחזרה, ואם המוכר יסכים לקבל, אז הוא יכול להחזיר, אבל הוא צריך להפריש קודם, כי כשהוא קנה, הוא קנה את זה לגמרי, ולא רק חצי קנה. אז זה הסוגיה לפי הרמב"ן. רבנו גרשום הולך בכיוון אחר שבהתחלה שלו קצת יותר מסתדר עם הפשט, אני אכתוב על זה בעזרת השם באחד מהערות באתר. ועכשיו נראה את הסיפור על רב ספרה שהוא היה גם דובר אמת בלבבו. שרב ספרה היה עומד בתפילה ואחד הגיע לה ורצה לקנות ממנו משהו, והוא אמר לו איזשהו סכום, ורב ספרה בליבו כשהוא שמע את זה הסכים לאותו סכום, אבל הוא לא רצה לענות כי הוא באמצע תפילה, ואותו אחד שרצה לקנות חשב שרב ספרה לא רוצה את הסכום הזה, אז הוא הציע לו סכום יותר גבוה. ואז כשרב ספרה סיים להתפלל, הוא אמר כבר התרציתי לך לסכום הנמוך, רק שלא יכולתי לענות לך, לכן אני מחויב לסכום הזה, בגלל ודובר אמת בלבבו. אז אותו דבר אצלנו, כיוון שהוא החליט שהוא רוצה את זה לקנות, הוא כבר קנה את זה. וישלם את הפער הזה למוכר, כלומר עשירית מהסכום. והגענו למשנה בפ"ח עמוד א' למטה. כיוון שבפ"ז למדנו במשנה על זה שהמוכר צריך לתת לקונה את השמן עד השלוש טיפות האחרונות, באותו הקשר המשנה עכשיו מדברת על זה שהמוכרים צריכים לשמור שהמידות של הכלים שלהם יהיו מדויקות, שלא יהיה מצב שהוא ימכור ללקוח פחות ממה שהוא אמר שהוא מוכר לו. אז לכן, כיוון שאמרנו במשנה שם שתמיד נשאר קצת שמן בדפנות הכלי, אז אומרת המשנה, הסיטונאי, שזה האדם שמוכר לחנוונים, הוא צריך לדאוג לנקות את הכלים שלו פעם בחודש, בשביל שלא ידבק שם השמן ולאט לאט יהיה יותר ויותר שמן, ואז אם הוא מוכר ליטר למישהו הוא בעצם מוכר לו קצת פחות, כי השמן שנדבק בדופן תופס מקום. אז זה הסיטונאי, בעל הבית שהוא מוכר פחות, אז הוא צריך לבדוק רק פעם בשנה, כי אצלו אין כל כך הרבה שמן שידבק. רבן שמעון מגמליאל אומר בדיוק להפך, דווקא מי שמשתמש בכלי הרבה, אז זה כל הזמן לך, אז לכן זה לא מספיק להידבק, לכן לסיטונאי מספיק פעם בשנה. אבל בעל הבית שהוא בקושי מוכר, אז כשהוא כבר מוכר זה ידבק, כי זה יישאר שם ויתייבש, לכן הוא צריך לבדוק פעם בחודש. חנווני, רשב"ם אומר שזה גם לרשב"ג, הוא צריך לבדוק פעמיים בשבוע. למה? מסביר רשב"ם, כיוון שהחנווני מוזג הרבה, ואמרנו שם במשנה שהוא לא צריך להקפיד למזוג עד השלוש טיפות האחרונות, אז נשארים אצלו יותר עודפים, ואז יש יותר מה שידבק, לכן הוא חייב לנקות את הכלים שלו פעמיים בשבוע. וממשיכה המשנה את המשקולות, צריך לנקות פעם בשבוע, בשביל שלא ידבק להם לכלוך וזה יגרום להם להיות יותר כבדים, ואת המוזניים עצמם צריך לנקות אחרי כל שקילה, אבל רשב"ג מאיר זה רק בדברים מלחים, בדברים יבשים, נגיד אתה שם שם תפוחים, אז לא יישאר שום שאריות, אז לא צריך לנקות. אז עד כאן ברור, צריך לדאוג שהמידות יהיו מדויקות. אבל עכשיו מחדש את המשנה חידוש, אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב'. לא רק שצריך שהמידות יהיו מדויקות, אלא אתה צריך ללכת קצת לכיוון הלקוח. זאת אומרת, המשנה חייב להכריע לו טפח. כשאתה מודד למישהו, נדמיין לרגע משקולות של פעם, שיש שתי כפות מוזניים בשני צדדים, אז תדאג לזה שהמשקולות לא יהיו בדיוק אותו דבר, אלא שהמשקולת של הסחורה תרד למטה טפח מתחת לקו האמצעי. עכשיו הגמרא תסביר שזה במקום שככה נוהגים, אבל אם זה מקום שנוהגים שהמוכר נותן לקונה בדיוק כשהמשקל באמצע, אומרת המשנה עדיין הוא צריך להוסיף לו. כמה הוא יוסיף לו? לא לפי גובה המשקל, טפח, אלא יוסיף לו באחוזים. אומרת המשנה לפי הסבר של הגמרא, בלח הוא מוסיף לו מאית, תכף נראה איך הגיעו למאית, וביבש הוא מוסיף לו או 1 חלקי 200 או 1 חלקי 400, נראה את זה בגמרה. עכשיו במשנה יש עוד דין, אבל נראה את זה בדף פ"ט כשנראה את הגמרה על הדין הזה, אז נתחיל ישר את הגמרה. נזכיר שראינו במשנה שני דינים מחודשים. הדין הראשון הוא שבמקום שנהגו לעשות ככה, המוכר צריך להוריד את המוזניים טפח לטובת הקונה. אם זה מקום שלא נוהגים ככה, אז הוא מוסיף לו אחרי השקילה לפי אחוזים. שואלת הגמרא, מינה נמילה, מה המקור, ובהתחלה מבינים מה המקור לדין הראשון. ואז ריש לקיש אומר, מזה שכתוב בתורה, אבן שלמה וצדק, והמילה וצדק זה מיותר, אז הוא אומר, צריך ללמוד מכאן, צדק משלך ותן לו. כלומר, שהמוכר ייתן לקונה קצת יותר ממה שמגיע לו. אבל שואלת את זה הגמרא, אם הדין הראשון במשנה שצריך להכריע את המוזניים טפח לטובת הקונה, זה בעצם דין שנלמד מהתורה, אז איך המשנה יכולה לומר שזה תלוי במנהג? אלא אומרת הגמרא, באמת הפסוק בא ללמד או את זה או את זה. כלומר, המוכר המוכר צריך להוסיף משלו לקונה, אם זה מקום שנוהגים לעשות את זה על ידי טפח, תעשה ככה. אם לא, אז מהתורה אני לומד שתעשה את הדבר השני, שזה להוסיף אחוזים. וכמה אחוזים? אז אמרנו במשנה מאית. איך הגענו למאית? במשנה עצמה לכאורה כתוב עשירית. אז מסביר רבי אבא בר ממל בשם רב, מה שכתוב במשנה זה 1:10. ואם זה היה עשירית, היה צריך להיות כתוב 1:10. אלא הכוונה היא 1:10 ל-10. כלומר, על כל 10 יחידות, תן עשירית יחידה. וסך הכל זה יוצא שעל כל 10 יחידות, נתת מאית מאותם 10 יחידות. אז זה לגבי לך. לגבי יבש, מה שכתוב זה 1:20 ביבש. אז ברור שהכוונה היא מתוך 20 יחידות, תן משהו. מה תיתן? האם הכוונה היא תן עשירית יחידה, כמו בלך, מתוך 20 יחידות, ואז יוצא 1:200, או שהכוונה היא תן 1:20 יחידה מתוך 20 יחידות, ואז יהיה 1:400, בשאלה הזאת הגמרא נשארת בתיקו. ואנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד ב', נראה עכשיו 3 מאמרים של רבי לוי, הראשון קשור ישירות לנושא שלנו, של מידות מדויקות, ומתוך זה נראה עוד 2 מאמרים, כשהמחנה המשותף לכולם, זה שיותר כדאי להסתבך עם הקדוש ברוך הוא מאשר עם בשר ודם. כי הקדוש ברוך הוא עוד יכול לסלוח לך, אבל אדם שגוזל את חברו, פוגע בחברו, זה יותר מסוכן, על זה יותר קשה לעשות תשובה. אז מאמר ראשון אומר רבי לוי, העונש על מידות לא מדויקות הוא יותר קשה מהעונש על עריות. הוא לומד את זה מזה שבעריות כתוב אל ואילו במידות כתוב אלה, שזה ביטוי יותר עוצמתי וחזק. ובמה זה מתבטא? הרי בעריות יש קרת ובמידות אין קרת. אלה שבעריות אפשר לעשות תשובה, ובמידות זה הרבה יותר קשה. כי אם אדם אחר 20 שנה עם מידות לא מדויקות, הוא גזל כל כך הרבה אנשים, שיהיה לו מאוד קשה לעשות תשובה. אמנם אפשר לתת לצורכי ציבור, אבל זה ודאי לא תשובה מעולה. אז זה מאמר ראשון, וממש באותו עניין אומר רבי לוי שיותר חמור לגזול לדיות, כלומר כסף רגיל של אדם רגיל, מאשר לגזול מההקדש, כלומר למעול. והסברה לכאורה היא אותה סברה, אבל הוא מביא לזה גם פסוקים, שבהקדש ובגזל לדיות כתוב בשניהם גם מילה וגם חטא, אבל בגזל לדיות המילה חטא קודמת, ובהקדש המילה מילה קודמת. ושוב באותו עניין אומר רבי לוי, בוא תראה איך כללת הקדוש ברוך הוא יותר קלה מכללת בשר ודם. שיש לנו 2 פרשיות של ברכות וכללות, אחת בבחוקותיי ואחת בכי תבוא, ורבי לוי מבין שבחוקותיי זה של הקדוש ברוך הוא, וכי תבוא זה נאמר מפי משה רבנו, והוא סופר ומראה שיש פה יחס הפוך בין מספר הכללות לברכות, שבבחוקותיי יש 8 כללות ו-22 ברכות, ובכי תבוא זה להפך, 8 ברכות ו-22 כללות. אז לסיכום אומר רבי לוי, עדיף לך להסתבך בין אדם למקום מאשר בין אדם לחברו, והגענו לשורה השלישית בפייטט, נסכם רק את הנושאים שראינו היום. ראינו את הדין של שמואל, שאדם שלוקח כלי מאומן בשביל לבדוק אותו, הוא בעצם כבר קונה אותו. אמרנו שזה דווקא אם המחיר כבר ידוע, ואמרנו שזה לא מחייב אותו במעשר, אלא אם כן הוא צדיק כזה שהמחשבה שלו כבר מחייבת אותו. אז ראינו את המשנה שדיברה על החשיבות של המידות המדויקות, ועל זה שלא רק צריך דיוק, אלא גם להוסיף לקונה, או בגובה המשקל או באחוזים, ואז דרשות רבי לוי על חומרת הגזלה של אדם, אפילו יותר מהקדוש ברוך הוא, כל טוב.